יש מה שנקרא, תגידו אחריי,
ניימה
פונצוק.
ניימה פונצוק,
פונצוק פירושו מצוין,
ניימה
זה כראוי, והכוונה היא פה, כשמישהו מחליט לעלות על דרך הנזיר, יש בו תפנית, יש בו סלידה מסמסרה, הוא רוצה לצאת ממצב של סבל ולהוציא אחרים מסבל, והוא רוצה שהדרך תעבוד היטב, אז ההמלצה היא לקחת את הנדרים בסדר מסוים וכראוי, לעשות את זה טוב, לא לקפוץ שבים, לעשות את זה בהדרגה, לתת לדברים להתבשל, כדי לשמור על הנדרים היטב. כי כמו שאמרתי קודם, מי שלוקח את הנדרים והוא לא באמת עשה תפנית, והוא לא באמת מוכן, אחרי שבועיים הוא אומר, אוי מה עשיתי, זה קרמה לא טובה. כן, רימפוצ'ה למשל, היה מאוד קשה לקבל אצלו נדרים, הוא היה מאוד מחמיר, היה צריך לחזר אחריו הרבה כדי לקבל נדרים. והוא היה מדקדק לגמרי, אם יש חובות, קודם תשלמי את החובות, סיפרתי לכם על הידידה שלי שהיא מזירה שהייתה לה ילדה קטנה, הוא נתן לה לחכות עד שהילדה הייתה בת 18, כדי שהיא תוכל לעשות את הנזירות כראוי, והיא היום נזירה מדהימה. גם אז היא הייתה מדהימה, אבל הוא נתן לה לגדל את הילדה קודם. הרעיון הוא שזה צריך להיעשות היטב, כשאדם בא ולוקח נדרי נזירות, הוא עומד בפני הקמפו, בפני הלמה, ומתחייב לדרך הזאת, ומתחייב לפנות מן החומר ולהגיע להערה. אנחנו אומרים שכל הבודות והבודיסטות נוכחים שם בטקס. אז זה כאילו שהוא עומד והתחייב בפני כל הבודות והבודיסטות, אני הולך להביא לתיקון עצמי ולתיקון עולמי. אחר כך להחזיר את הדבר הזה, זה מאוד לא טוב. אז יותר טוב לקחת את זה בזהירות ולאט לאט ולהיות מוכן. ומה שאמור שם, אמור לגבי נדרי המקלט ואמור לגבי נדרים ליום אחד, זה נכון בכל מקום. אם אתם לוקחים נדרים ליום אחד ואתם בשעה אחת כבר רעבים ולא יכולים, אז לא, אז אל תיקחו. אז לכן זה אופציונלי. יחד עם זה, כל המטרה של הקורס הזה זה להביא אתכם להכרה בחשיבות של לקחת את הנדרים ובערך הנדרה שבהם. אז כל אחד כמובן בודק איפה הוא נמצא. הקרמה של להתחיל ולא לגמור היא איומה. אני רואה אנשים נפלאים שנראים שהם יכולים להגיע כל כך רחוק, שמתחילים כל כך יפה ומפסיקים באמצע, ומסתכלים אחורה, הם כבר הפסיקו באמצע הרבה. הם כבר התחילו מערכות יחסים והפסיקו, הם כבר התחילו לימודים והפסיקו. זאת קרמה שמאוד קשה להתגבר עליה, זה יוצר נטייה כזאת, שכשזה קשה אני עוזב. אני הולך, כל עוד זה נוח לי, כשזה לא נוח לי אני עוזב. אי אפשר להגיע ככה לשום מקום, בטח לא להערה, כי הערה דורשת התמודדות עם כל המפלצות שיש לנו במים, בלי יוצא מן הכלל. אז זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. בנוסף לזה, בניגוד לכל מטלה אחרת שאנחנו לוקחים על עצמנו, ושזה טוב להשלים אותה, כאן לקחנו לעצמנו מטלה שיכולה להביא ברכה לכל הברואים. אז כשאני עכשיו עוזבת את זה, אז אני אומרת, תלכו לכם לעזאזל, אני לא נוח לי עכשיו. זה מה שאני אומרת. אז זה בגדתי בכל הברואים. זה המשמעות של זה. ופה זה עוד נדרי החופש, עוד הפוקוס הוא כאילו על עצמך, כשמגיעים לטנטרה שהיא כולה בשביל כל הברואים, אין משמעות אחרת לטנטרה. כששם עוזבים באמצע, אין אסון גדול מזה. אי אפשר לעשות מעשה יותר גרוע מזה. מי שכבר נכנס לטנטרה זה כבר נורא קרוב, זה עדיין הרבה עבודה, אבל כמה אנשים כבר מצליחים להיכנס כיאות לטנטרה, עם למה ראוי לשמו וכך הלאה. כשעכשיו את זה עוזבים כי זה מתחיל להיות לא נוח, וזה כתוב גם בכל הכתובים, זה היום ונורא. אז יש את הטעם הזה של השלמת המשימה, ומצד שני, מהי המשימה הזאת? השיעור העצום שלה, שאין לו שיעור. אם את זה אני עוזבת עכשיו. זה כאילו כמידת ההזדמנות כך גודל המפלה, כגודל הברכה כך גודל המפלה. אז אנחנו רוצים למנות את השלבים, כדוגמה ניקח אישה שמחליטה להיות נזירה, ומה השלבים שהיא צריכה לעשות כדי לעשות את זה היטב, לעשות את זה כמו שצריך. הדבר הראשון שהיא תיקח זה יהיו נדרים של מי שאיננו נזיר, נדרי חיים, היא תתחיל מזה. זוכרים מה כולל החמישה? לא להרוג בן אדם או עובר אנושי, לא לגנוב דבר בעל ערך, לא לשקר בקשר להישגים רוחניים, לא לנעוף ולא לקחת סמים. זה חמישה נדרים לחיים. אז היא תיקח את זה, וזמן מה תתאמן רק באלה. מה זה נקרא להתאמן רק באלה? רובנו לא הולכים והורגים בני אדם כל הזמן, נכון? אז אתם יכולים להגיד, אני מקיימת את זה ממילא. אתם לא הולכים לגנוב דברים בדרך כלל, אני מניחה. אז אתם מקיימים את זה ממילא. ואם אתם בכלל לא אוהבים אלכוהול, אז אתם ממילא מקיימים גם את זה. וכך הלאה. זה לא נקרא שאתם מקיימים נדרים. אתם מקיימים נדרים, זה אומר שאתם באופן מודע מטפחים את הסגולות האלה בתוככם. אתם מכניסים שם מודעות. לא סתם נותנים לספינה לשוט כמו שהיא כבר רגילה. אתם מכניסים כוונה, מכניס שם כוונה. את למשל עוברת בסופרמרקט על יד היינות, ואת אומרת, אני לקחתי את עצמי נדר, כמה טוב, כמה אני שמחה שאני עכשיו ממשמעת את התודעה שלי. אז עובד כל הזמן. נדרי חיים למי שאינו נזיר, וזה היא תעשה זמן מה. זה מלווה במה? בנדרי המקלט. ולקחת מקלט בשלושת היעלומים. מי זה שלושת היעלומים? היעלום הדרמה, מה זה? זה החוכמה והחמלה שאנחנו נשיג בליבנו, או שהבודות השיגו, או שהאריות השיגו. זה היעלום. אז אנשים שהשיגו את החוכמה והחוכמה עצמה, זה היעלום. ואת זה אנחנו לא סתם אומרים, כן, יש לי כבוד לזה, אלא אני באופן אקטיבי מטפחת את זה, על ידי שכל פעם שאני עוברת על יד ייצוג של זה, זה מזכיר לי את המקלט שאני לוקחת. זה מזכיר לי שעל זה אני סתם אביא, לא על הפסל, אלא על מה שהוא מייצג. לא על התמונה, אלא מה שהיא מייצגת. כי זה מה שיגן עליי, לא הפסל, ולא הבודה שכבר מת, אלא החוכמה שאני אשיג בליבי שהוא הוריש לי. מה זה נקרא לתת כבוד ליהלום הבודה? איך אנחנו יכולים לפגוש את הבודה? לבודה יש ארבעה גופים, נכון? יש לו שני גופים מנטליים ושני גופים פיזיים. הגוף הפיזי של הבודה, יש את הגוף הנפלא שאיתו הוא יושב בגן עדן, כמו שפה מצויר בתמונות השונות. שאותו אנחנו צריכים להיות אריה כדי לראות בעצמנו, אז רובנו לא רואים את זה ישירות. יש לו גם נרמן הקיה, גוף המופע. יש מה שקרה נרמן הקיה ראשית, זה הבודה שקיימוני שהופיע לפני 2500 שנה, אבל יש נרמן הקיה של מופע שהם נראים כמו כל בני אדם. יש אנשים שאומרים, אוי, כמה חבל שלא חייתי בזמנו של הבודה. איך אתה יודע שאתה לא פוגש את הבודה? ואולי פגשת אותו. איך הוא צריך לראות? איך נראה בודה? כמו כל בני אדם. הוא לא חייב להיות טיבטי, הוא לא חייב להיות עם עיניים מלוכסנות, הוא לא חייב להיות איש או אישה. בודה יכול להופיע בכל צורה שמתאימה לכם. עכשיו, השאלה כמה תואר יש לכם לזהות. הנקודה היא לא איך הם נראים. הנקודה איך הם חושבים, מה הם עושים. אז אנחנו שמים את יהבנו כאמור בהבנת הריקות, בהבנת המשחק של קרמה וריקות, של שמירה על אתיקה בראי הקרמה, כי זאת ההגנה. הדבר השני שהמועמדת תעשה אחרי זמן מה שהייתה כאן ושמרה על המקלט, אם היא עדיין רצינית בדרכה, הדבר השני שהיא תעשה זה תהיה התחייבות לעזוב את חיי הבית. זה שלב שקודם לנזירות. היא עדיין לא נזירה. זה טקס קצר שבו היא יוצרת התחייבות לעזוב את הבית. והיא חיה זמן מה עם זה. אתם רואים, זה תהליך פסיכולוגי. שהיא מתרגלת למחשבה שהיא מוותרת על כל מה שקשור בלהחזיק בית ולהיות במשפחה, היא מוותרת על זה, למען מטרה יותר גבוהה. וזמן מה היא תהיה כאן, וזה נכון גם לגברים, גם לנשים. דורית שואלת על גירושים. נגיד מישהו החליט לעזוב את חיי הבית, האם זה אומר שהם צריכים להתגרש? באופן כללי גירושים כמעט תמיד יוצרים קרמות שליליות, יש משקעים שליליים, כי לא פתרו את הבעיות, פשוט עזבו אותם. אנחנו רוצים להגיע לנרוונה, להארה. להגיע לנרוונה, להארה, דורש טוהר מוחלט של המים, של קרמה. לפעמים יש מקום לעזוב. לפעמים החמלה מניעה אותנו לעזוב. שאלו את למה זופה את הנושא הזה, מה עם גירושים? מתי מתאים להתגרש? הוא אומר, סיבה טובה לעזוב זה בגלל חמלה. לפעמים המצב בבית הוא כזה שרק גורמים עוד יותר נזק אחד לשני, ולפעמים אם לא יודעים איך להפסיק להזיק אחד לשני, אז אולי יותר טוב להתרחק. זה דרך אחת. דרך שנייה, זה אני הולך לעשות משהו יותר גבוה. אני שומעת את הכל, הכל קורה לי. הגיע זמני לעלות למקום אחר. ואז לפעמים יש מקום לעזוב, ואז צריך לעשות את זה נכון. צריך לעשות את זה בידידות, כי כל דבר שלילי ילווה אותנו ולא יאפשר לנו להשלים את דרכנו. אותו דבר חל בכל דרך רוחנית. אנשים חוזרים בתשובה, אנשים שומעים את הכל והולכים אחרי מה שהם שומעים בפנים. אבל צריך לעשות את זה עם חמלה. לא צריך לעשות את זה תוך איזה מחאה, או תוך איזה התנגדות, או אנשה, או מרי. כל הדברים האלה לא עובדים. זה צריך להיות מתוך מניע טהור, מתוך רצון להביא לטוב גבוה, להביא לחסד. ואז יש לפעמים מקום.
כן. אם הבירות לא דורשת שהנזירה תתגרש כדי לאפשר לבן הזוג שלנו למצוא בצוג של התאימה?
בוודאי, זה חלק מהעניין. אם בן הזוג או בת הזוג רוצים להמשיך בחיי משפחה, אז כן, אז צריך להתגרש כדי שהם יוכלו להקים להם משפחה אחרת, בוודאי. כן, אבל חשוב, שוב, שהחמלה תהיה, החמלה והמחויבות לדרך הרוחנית ביחד. לעשות את זה יפה, ואם הקריאה היא אמיתית ונכונה, אז זה יעשה יפה. זה צריך להיות הרמוניה. בוודאי בקטע הזה של נדרי נזירות. אותו דבר חל בכל שלב, בנדרים היותר גבוהים. גם כשמגיעים לנדרים הטנטריים, שם זה על אחת כמה וכמה. שם גם הפרישות משחקת תפקיד מאוד חשוב. ושם ההזדמנות היא גדולה פי כמה, כי טנטרה יכולה להביא להערה ממש בחיים אלה. הדוגמה שאני לפעמים נותנת, אם אתם איזה חוקר מדעי, ויש לכם שכנוע עמוק, שאם עכשיו תלכו, תעזבו את מה שאתם עושים עכשיו, ותשבו 5 שנים בבידוד, ותעשו את המחקר שלכם, תמצאו תרופה לסרטן בעולם. נגיד שזה המצב, ונגיד שיש לכם סיבה טובה לחשוב שתצליחו במשימה הזאת. אז האם תעזבו את המשפחה או לא תעזבו את המשפחה? כל אחד יענה על זה אחרת, ומה שיקבע זה מידת החמלה. דוגמה אחרת, אולי ראיתם את הסרט הפצוע האנגלי? אז יש שם, אתם זוכרים את הסצנה במערה, הוא והיא נמצאים במערה במדבר במצרים, הם מוקפים במדבר של חולות, אין שום דבר, הם נפלו שם ממטוס או משהו, והיא פצועה קשה והיא נוטה למות. והם זוג מאוד אוהב, והוא צריך לבחור, להישאר על ידה, או לנסות להזיק עזרה. כשהסיכוי להזיק עזרה הוא לא גדול, כי הוא מוקף במדבר ואין לו שום כלי רכב, שום דבר. אז או ללוות אותה למותה, ואז גם הוא ימות, או שלנסות להזיק עזרה. והוא בוחר ללכת להזיק עזרה. על הרגע הזה של בחירה, הוא רגע קשה. הוא רגע מאוד קשה. ואת צריכה להקשיב טוב טוב ללב, ולבדוק טוב טוב האם הקריאה היא אמיתית. הרגשת האמת קשורה לגמרי בכמה אני מבינה סמסרה. כמה אני מבינה את הזוועה של סמסרה. אם הבנתי אותה היטב, השאלה לא תעלה אפילו. זה יהיה ברור מה אני צריכה לעשות. דוגמה אחרת, שרשומה בדרמה, רשומה בכתובים של הדרמה. מתארים משפחה, אבא, אמא, ילדים, שנמצאים באיזה מצב של רעב. ובאיזושהי דרך מגיע לידיהם נתח בשר קטן. אז עכשיו אפשר לעשות כמה דברים. אפשר לחלק את נתח הבשר הקטן בין כל המשפחה, כל אחד יקבל קמצוץ. ויעבור יום והם עוד פעם יגבו ברעב. או שאחד מהם יאכל את כל הנתח ויתחזק ויהיה לו מספיק כוח ללכת לחפש עזרה. והדרמה אומרת, אחד שיאכל ויחפש עזרה. אי תמיד, ככה כתוב, אי תמיד. לאכול ולחפש עזרה. שוב, זה נראה לנו דילמה וקונפליקט. כרגע, כשהחמלה מספיק גדולה, זה ברור מה צריך לעשות. זה לגמרי ברור מה צריך לעשות. ואתה תמיד הולך על הטוב היותר גבוה. תמיד אתה הולך על מה שיביא יותר טוב ליותר אנשים יותר מהר. לפי מיטב הבנתך, כמובן, ויכול להיות שתטעה. אבל הקרמה הולכת לפי הכוונה. כמיטב הבנתך עכשיו, זה מה שיביא הכי הרבה טוב להכי הרבה אנשים, אז זה מה שנכנסו. וזה גם עונה על השאלה, כשיש קונפליקט בין נדרים טנטרים ונדרים של נזיר, בוודאי אתה הולך על מה שמביא הכי הרבה טוב להכי הרבה אנשים, ואין שום ספק שזה טנטר. אין שום ספק. ולכן, הטיבטים שהם גם במהיאנה וגם מתרגלים טנטרה, אז ההתנהגות שלהם כנזירים היא שונה ממה שמשל ראיתם אצל אודי. פרספקטיבה שלהם שונה, ולכן העדפות שלהם יהיו שונות. השלב השלישי גם הוא משותף לגברים ונשים, ופה עכשיו היא תיקח נדרים של נזירה טירונית. וזה ה-13 שמנינו קודם, שהם כללו את החמישה שהיו פה ועוד שמונה. ועכשיו 4. עכשיו היא לוקחה 12 נדרים נוספים של נזירה במעמד ביניים. שזה הקטע שאין אצל נזירים ויש אצל נזירות. וצריכה להישאר פה לפחות שנתיים. עכשיו זה יכול להיות שתיקח את אלה ומיד אחרי זה את אלה. אבל פה היא צריכה להישאר לפחות שנתיים אם היא אישה. וזה שונה מגברים. שואלת, למה יצרו שלב הביניים ששנתיים כאלה לנשים שאין אותו לגברים? כי נזירים אמורים לחיות בפרישות, ונזירה בהיריון זה לא בדיוק מסתדר. אז יכול להיות שמי שהתכוונה להיות נזירה ולקחה על עצמה נדרים, והיא אפילו לא ידעה שהיא בהיריון, ולהרוג את העובר אסור, אז רוצים שנתיים להיות בטוחים שהכל בסדר. ובתוך השנתיים האלה, בין ה-12 נדרים, יש שם איסורים, שקשורים בקרבה לגברים. יש גם עניין של מה אחרים חושבים. מי יודע מתי נכנסה להיריון ומה קורה שמה, וזה יכול יוריד מקרנם של כל הנזירים בעיני האוכלוסייה החילונית שאמורה לתמוך בהם וכך הלאה. אז זה מאוד חשוב. אז יש לה פה עוד 12 נדרים. 6+6, השישה הראשונים כולם קשורים ביחסים עם גברים, או בהיעדר יחסים עם גברים. ויש שישה נוספים שהם לא קשורים דווקא ביחסים עם גברים, שהם פחות חמורים, הם קשורים בדברים כמו איזה אוכל לאכול, איך לשמור על האוכל, לא לאגור אוכל למשל, לא לחפור באדמה, דברים כאלה. למה לא לחפור באדמה? לא להרוג תולעים. זה נדר שיש גם לנזירים, אבל הוא בא אצל הנזירים הבכירים יותר, ואצל הנזירות הם העבירו את זה כבר בשלב הזה. יש שם נדרים לא לקצור דשא, כי אתה פוגע ביצורים שחיים על הדשא, ולא לחפור באדמה, אז הם לא עושים את הדברים האלה.
אם אתם רואים שנזירים, שעפים את האדמה, לא עוברים אחרי הנזירים, אז אתם רואים שזה
ארוך? אני רחוקה מלהיות המומחית בביניה, אני לא. אבל אם חייבים לאבד את האדמה לשם פרנסה, אז הם עושים כל מיני ברכות ותפילות לפני זה, ושולחים את היצורים לעולם יותר טוב וככה. הם לא מתעלמים מהנדר. כאמור, זה שנתיים. ולפני שיכולה לקבל נדרים של נזירה מלאה, יש עוד שלב, 5, וזה השלב שבו היא יוצרת התחייבות נוספת. מעל ומעבר למה שיש לה כבר, היא יוצרת התחייבות נוספת לשמור על פרישות בצורה תאורה ביותר. ורק אחרי זה מגיע השלב שנזירה מלאה. הקפדת יתר, אמר כך. יש אנשים שמקפידים יותר, אנשים שמקפידים בכל. אם ראיתם את אודי כשהוא רצה לקבל ממני משהו, הוא לקח איזו כסיסת בת כי אני נגעתי בזה, זה הקפדה. אז אצלנו בכלל לא ככה, אנחנו לא מקפידים בצורה כזאת. מי שנותן נדרים אמור להקפיד שמקבל הנדרים בא עם כוונה טהורה, מאוד חשוב. מה יכולה להיות כוונה לא טהורה? דיברנו קצת אתמול, אם הם רוצים שיפרנסו אותם, או אם רוצים לברוח מחובות, או להשתמט משירות צבאי. הכי חשוב זה שיהיה להם תפנית. אנשים באים בגלל לחץ קבוצתי, אם הם חיים בחברה שבה זה כבוד גדול להיות נזיר, אז אני הולך גם להיות נזיר, ויש חברות כאלה, אצל הטיבטים זה ככה. אז חשוב שזה לא יהיה מניע. גם יש אנשים שבאים לקחת מתוך סקרנות. אומרים, מעניין איך זה פה, איך זה האורח חיים הזה. אחר כך נדרים, נהיה 3 שנים במנזר, אחר כך נכתוב דוקטורט. יש כאלה. הייתה אישה אחת שבאה, כן, רימפוצ'ה ככה. אומרת, אני רוצה לכתוב דוקטורט על הנזירים, ואני רוצה להיות נזירה 3 שנים. זה לא משחק ילדים, לא לוקחים נדרים בצורה כזאת.
דובר מגיע בן אדם אחרי שקרה לו אסון מאוד כבד. הוא קץ על נפשו בסך משפח. אבל זה דבר מדהים. זמן שהוא מגיע למנזר, קץ על נפשו בסך משפח. אבל זה לא תוכנית מושלמת, מבוססת. קבל החיים כבד.
בגלל זה אנחנו עושים שלבים. בגלל זה אנחנו אומרים, תעשי את
נימה
פונסו. בהדרגה. בואי נראה שאת רצינית. בדיוק מהסיבה הזאת, אנחנו לא קופצים מיה. וכמעט בכל מקום, קשה למצוא למה שייתן לך ישר את הנזרים. הוא יעביר אותך שלבים. הוא יעמיד אותך במבחן. עכשיו מגיע השלב לעלות לרמה הבאה של נזיר מלא. הקסים של נזיר מלא הם מאוד רציניים. שם אז עוברים מ-13 נדרים או מ-20 נדרים ל-253 נדרים לגברים ו-364 נדרים לנשים. זה כבר עניין גדול ורציני מאוד, ואז גם הטקסים נהיים מאוד חשובים ומאוד רציניים, ואז מתחילים מאוד לדקדק מי נותן לך את הנדרים. בנדרים של המתחילים יש פחות הקפדה בכישורים של מי שנותן את הנדרים. כמובן שמי שנותן את הנדרים צריך, חייב להיות נזיר או נזירה בעצמם. והם חייבים להיות אנם שכבר יש לו את הנדרים זמן מה, והוא שומר עליהם היטב, ואין לו עבירות גדולות וכך הלאה. כשמגיעים לנדרים של נזיר מלא ונזירה מלאה, שם כבר צריך קוורום, צריך מניין. בשביל להכשיר, עכשיו אנחנו מדברים על אישה, נכון? כדי להכניס אישה לנדרי נזירה מלאה, צריך שיהיו 12 נזירות מלאות שיכולות להכניס אותה. שתרגלו כבר הרבה זמן, והמכהנת בטקס, מי שמתנת את הנדרים, ראש הטקס, יש הקפדה מאוד גדולה מי יכולה להיות. וכתוצאה מהקפדה הזאת, מה שקרה בטיבט זה שהשושלת גוועה. היה איזה מלך שהתנקל לנזירים, וכתוצאה אי אפשר יותר להכשיר נזירות מלאות במסורת הטיבטית. יש נזירות מתחילות, ואין מי שיכשיר אותם להיות מתקדמות. פשוט אין 12 שהן מלאות, ואז אי אפשר לייצר חדשות. וזאת בעיה קשה עכשיו בנזירות הטיבטית, והרבה זמן הם מתחפטים בבעיה, כי הכללים בוינאיה של איך לעשות את זה הם מאוד ברורים. יש עדיין ארצות שבהן אפשר, אני חושב בטיוואן או בסינגפור, אז נגיד ידידות שלי שהן נזירות ורצו לקבל נזירות מלאה, הלכו לשם וקיבלו את זה שם. אבל כרגע בתוך המסורת הטיבטית אי אפשר לעשות את זה. יש מה שנקרא, דיברתי אתכם על ארץ ברברית, נכון? בניגוד לארץ ברברית יש ארץ מרכזית ויש ארץ שולית בפריפריה. אז בארץ מרכזית צריך 12 נזירות כאלה מלאות. בארץ שולית צריך 6, אבל גם זה אין. בשביל הטיבטים אין מי שיעשה את זה. גם אלה שכבר קיבלו את הנדרים בסינגפור נגיד, אז זה כבר שושלת אחרת, הן לא יכולות להמשיך להעביר את זה אל המסורת הטיבטית. יש בעיה קשה שם, בעיה מאוד קשה. כבר הרבה שנים מתחבטים בעדה ללמה מתחבט בה הרבה זמן. לאה שואלת, אם אפשר להגיע גם לנרוונה וגם להארה בלי כל זה, אז למה לעשות את כל זה? זה מאוד הגיוני, נכון? למה לעשות בלגן אם אפשר בלי בלגן? אז יש אנשים שמסתדרים בלי זה לא רע. יש אנשים שצריכים, זה תמיכה. זו דרך נפלאה. הם מראים לשמיים, איך הוא תיאר את מה כל כך יפה את האקווריום, אתם זוכרים? אתה באופן מודע מכניס את עצמך לאקווריום, ושם אתה מוגן מפני הנגעים שלך, מפני מה שגורם לך את הסבל כל הזמן. אתה יודע, אני לוקח על עצמי את המצוות האלה, ואני אשמור עליהם בקפדנות, ופה הוא הולך ומחזק את הגורמים, שבולמים את הנגעים הרוחניים ובולמים את החושים הפרועים שסוחפים אותנו לכל עבר, ואז הוא יכול להגיע למטרה. כי כשאת מתרגלת ברצינות מדיטציה, ואת אחרי
תקופה ממושכת,
עדיין לא התקדם, זאת אומרת, משהו לא עובד. והדבר שלא עובד זה נגעים רוחניים שמפריעים למדיטציה. אז אוקיי, אני רוצה להילחם בנגעים הרוחניים. איך אני אלחם בהם? עד עכשיו לא הצלחתי. אז אנשים מרצון עושים את זה ומתוך בחירה ולא ייתנו להם נדרים אחרת. כמו שאמר אודי, חשוב לא לראות את הנדרים כמשהו שמגביל. אנשים האלה רואים בזה ברכה גדולה. זה כמו תרופה. זה לא כמו, זה תרופה. המזהירות יכולה אפילו להיות בתוך הבית. הדלאי למה בזמנו היה האדם העשיר ביותר בטיבט. הארמון היה שלו, והכל היה שלו. אבל כששאלו אותו, מה עם כל הרכוש הזה? הוא אומר, יש לי רק שני דברים שהם שלי. זה הגלימה שעליי וקערת הנזיר שלי. כל השאר זה בהשאלה. הופקד בידי זה פיקדון, זה לא שלי. ככה טוב להתייחס לדברים שיש. אם אתם מפתחים התייחסות כזאת, אתם בתפנית. אז כל הדברים הם פיקדון, אתם לא יכולים להחזיק בהם.
ממילא.
במוקדם ובמאוחר הם יעברו לאנשים אחרים. אז אתם יכולים להיות סביב הדברים האלה, ולשמור לגמרי על תודעה של תפנית בתוך זה. ואל תחשבו שאנשים, נגיד בדרך הטנטרית, שלא לקחו נדרי נזירות, אל תחשבו שהם לא שומרים אותם. הם שומרים צורה יותר גבוהה שלהם. הם לא פטורים. גם הם חייבים תודעה טהורה. הרבה פעמים אנשים חושבים, הטנטרה עכשיו יהיה לי מין כזה מזהיר ומעולה. זה בכלל לא. טנטרה זה לא מין. זה לקחת את התפנית ואת הפרישות לרמה הגבוהה ביותר שלה. זה משהו אחר לגמרי. דורית שואלת על גשם מייקל שהוא נזיר והוא מופיע בתמונה עם אישה. הוא לא רק מופיע איתה בתמונה, הוא חי איתה, היא בת זוגו. הם מקיימים נדרים טנטרים, ואי אפשר להגיע להערה אז בלי השמירה התאורה של כל הנדרים האלה. אנחנו מדברים על מה שנראה לכאורה כסתירה, זה לא סתירה, זה פשוט קיום של אותם נדרים ברמה הרבה יותר גבוהה. מה עושה אותה כל כך גבוהה? שהיא מביאה להערה מהר. גשם מייקל ובת זוגו ביחד למדו אצל גדולי הלמות בתוך המנזרים. קיבלו את ההכשרה הטנטרית שלהם בתוך המנזרים. מי הנזירים? אז יהיה לי בסמוך ובטוח. זה נפלא לקחת נדרים של נזירות ולהיות שמה ומשמה להגיע לטנטרה. אז הטנטרה עובדת הרבה יותר טוב. זה לא חובה. אפשר להיות בטנטרה בלי להיות נזיר. זה יכול לעבוד מאוד טוב אם שומרים את הנדרים למי שאינם נזירים היטב, ואת המיור הבודיסטטווה היטב, זה גם יכול לעבוד היטב. להיות נזיר נותן קרש קפיצה הרבה יותר טוב. יש קשר עדוק בין האנרגיה המינית ובין הנזירות. ראיתם, הנדר מספר אחד זה הפרישות, נכון? גם היכולת לשמור על כללי הנזירות קשורה באנרגיה המינית. למשל, עוד מעט נפרט את זה, לא נותנים נדרי נזיר למישהו דומיני, הרמאפרודייט. יש קשר בין היכולת להחזיק התחייבות, להחזיק נדרים, ובין האנרגיה המינית. אז כשהלמה בוחר למי כן לתת, למי לא לתת, אז זה אחד הדברים שיסתכל בהם. האנרגיה המינית צריכה להיות בסדר. מאוד חשוב משום כך להקפיד על התואר של המיניות שלכם. זאת אנרגיה שהיא מאוד חשובה בדרך להערה. ולכן חשוב לא לקלקל אותה בשום צורה, לא להשתמש בצורה לא נכונה במיניות. לכן כל העניין של התנהגות מינית בלתי הולמת הוא כל כך חשוב גם למי שאינם נזירים. הניאוף וכך הלאה שנדבר על זה. חשוב לשמוע על זה נקי וטהור. חשוב לא לקלקל את זה. כי זה משפיע על היכולת הרוחנית שלכם. חשוב שכל הדבר הזה יישאר שלם עד כמה שאפשר, עד כמה שאתם יכולים. המשיכה הגדולה שיש לנו למין היא בעצם ביטוי למשהו הרבה הרבה יותר עמוק, וזה השאיפה להערה. אלא שבאופן פרדוקסלי, כשאנחנו מתעסקים במין סמסרי רגיל, אנחנו בדיוק פוגעים בסיכוי הזה. בדיוק עושים את ההפך ממה שאנחנו רוצים להשיג. כל פעם שאנחנו רוטפים הנאה שהיא סמסרית, כל פעם שאנחנו עושים מעשה כדי להשיג הנאה סמסרית, אנחנו עוד יותר מחזקים את הנטייה לחפש את ההנאה שלנו בסמסרה. ואז קורים שני דברים. א', זה מחזק את הנטייה הזאת, ולכן זה מרחיק אותנו מאותה פעילות שתוציא אותנו מסמסרה. כי אנחנו נקדיש עוד יותר אנרגיה למה שלא עובד, במקום למה שעובד. ודבר שני, לא כל אחד שמחפש הנאה סמסרית נצליח להשיג אותה. אבל אם כבר נצליח להשיג אותה, אז מה קורה? מה זה נקרא שיש לי הנאה? מפשילה לי קרמה טובה, הנה אני נהנית, נכון? מה קרה לקרמה כשהיא הפשילה? הלכה. אני משלמת מאוד ביוקר בעד הנאה מינית. מאוד ביוקר מבחינת הרוחניות שלי. לכן, אחת הדרכים היותר טובות להיכנס לטנטרה זה אחרי תקופה של נזירות. הדבר הבא זה איך נפגעים הנדרים. יש 5 רמות של רצינות בפגיעה בנדרים. יש עבירות שהן חמורות ביותר, יש עבירות חמורות, יש עבירות, יש עבירות יותר קלות ויש קלות ביותר. 5 דרגות של חומרה של שבירת נדרים. הקשה ביותר נקראת פמפה. אמרו פמפה. ופמפה פירושו בעברית תבוסה או מפלה בחומרי קריאה שלכם. אני חושבת שתרגמתי מפלה. נחלנו תבוסה. מי הביס אותנו? הנגעים הרוחניים. ידם הייתה על העליונה. אז יש פה קבוצה, כמובן לא עברנו על הנדרים עצמם, אז אנחנו גם לא נמנה מה נכנס לפה. העניין של יחסי מין ושל מזירים בוודאי נכנס לפה. אלה גורמות לנזק חמור ביותר לנדרים, לפעמים ללא תקנה. כאמור, בפינה היו הרבה אסכולות, עד היום יש אסכולות. שמעתם, לאודי יש 227 נדרים, ללמה שלי יש 253 נדרים. אז יש כאלה שהאמינו שהמפלות האלה גורמות לאובדן הנדרים. אחרים אמרו לא, לא, זה לא אובדן מלא, זה רק נזק חמור ביותר. והם ישבו, אדם שנוחל מפלה כזאת, ישבו את זה לאדם מאוד עשיר שיש לו חוב כבד. אז הוא עשיר כי יש לו את נדרי הנזירות, אבל יש לו חוב כבד כי הוא נחל מפלה כזאת. הדבר המקביל למי שהם לא נזירים זה 5 נדרים לחיים שמנינו. וגם אותם אפשר לאבד, בוודאי. המחלקה השנייה, פלקמה. אמרו פלקמה? פלקמה פירושו שארית. הם נקראים שארית בגלל שלמרות שאדם עבר עבירה, עדיין נשאר משהו ומתוך המשהו הזה אפשר לתקן. הם השאירו משהו אחריהם, עוד לא חיסלו כל חלקה טובה, נשאר קצת. פה יש 20 לנשים ו-13 לגברים. בלי להיכנס לנדרים עצמם. אחר כך הרמה הבאה, טונג'ה, זה הרמה הפנימית של חומרה, ותרגמתי זה כנפילה. טונג' זה ליפול, נפילה. 33 לנשים ו-30 לגברים. ו-3 א',
פאנג טונג.
זה קבוצה של נדרים, 33 או 30, שקשורים בזה שעשינו עבירה, וכדי לתקן אותה צריך לוותר על משהו. והדוגמה זה, למשל, יש נדר לא להחזיק כסף. אז אם מישהו קרא וכן החזיק כסף, אז הוא עבר על הנדר הזה, אז עכשיו יש דרכים לתקן ולחפר, אז פה הכפרה תהיה כרוכה בזה שצריכים זמן מה לוותר לגמרי על משהו. עכשיו יש קבוצה שנייה, 3ב,
טונג'ה באשיק,
ששם כדי לחפר לא צריך לוותר על משהו. יותר קל לחפר עליהם, ופה יש 180 לנשים ועוד 90 לגברים. אחר כך יש קבוצה רביעית. בקבוצה הרביעית אלו נדרים שחייבים בוידוי אינדיבידואלי, וזה נקרא
סוף
שק. אלה הם פחות חמורים כבר. הדוגמה שיש פה זה למשל לקחת אוכל מאנשים לא מתאימים. יש לנזירים כללים ממי כן מותר לקחת אוכל וממי אסור לקחת אוכל. למשל אסור להם ללכת לבתי בושת לבקש אוכל. פה יש 4 לגברים ו-11 לנשים. והקבוצה החמישית נקראים נייג'ה. ונייג'ה בפשוט מעשה רע, זה התרגום המילולי. ופה יש 112 לגברים. וגם 112 לנשים, אותו דבר במקרה הזה. ובסך הכל המספרים צריכים להסתכם, אם כתבתי אותם נכון, ל-253 ועוד 364. ידידה נזירה שאיתה דיברתי, היא אומרת, אם את מסתכלת על הנדרים כעל כנפיים שמאפשרות לך להמריא, אז יש לנזירות יותר כנפיים. אדם שלוקח את הנדרים רואה את זה כעזר להגיע להרה. יש להם עוד יותר עזרים לפתח מודעות. ככה היא אמרה את זה. הנושא הבא בשיעור מספר 5, זה הסוג'ון. סוג'ון זה הטקס של הוידוי. קצת אודי דיבר עליו. אמרו סוג'ון? זה הטקס של תיאור נדרים. בעבר היה נהוג שהנזיר היה תופס את עצמו עושה עבירה, והוא היה בא בפני אדם המתאים ומתוודא על העבירה. זה נחשב מאוד חמור לעבור עבירה וגם להסתיר אותה. זה הרבה יותר חמור מאשר רק לעבור אותה. כי מה שקורה שקרמה שלילית מכפילה את עצמה כל 24 שעות. אז זה משהו שגדל מאוד מהר, משהו אקספוננציאלי, ואם לא מתארים מהר, זה מאחיר לגמרי את רוחנו, את גופנו, את חיינו. במקומות אחרים אנחנו מדברים על ערוצים. הגוף שלנו בעצם נוצר סביב הערוצים האנרגטיים שלנו. והעובדה שיש לנו גוף שהוא לא טהור היא אינדיקציה לכך שהמחשבות שלנו לא טהורות ושהערוצים שלנו טהורים ושיש לנו אנרגיה לא טהורה. זאת האינדיקציה. והקרמות האלה שלא טיהרנו, דברים שעשינו ועזבנו, הם אלה שיצרו לנו גוף לא טהור. הם אלה שהרחיקו אותנו מגן העדן. לכן כל התהליך של הוידוי הוא סופר דופר חשוב. ואתם רואים נזירים במיוחד המבוגרים יותר, אלה ששמרו על הנדרים שלהם יפה במשך תקופה ארוכה, גם אם הם לא בטנטרה, גם אם אף פעם לא שמרו את המילה טנטרה. קוראים להם דברים טנטרים עד לפני שהם בטנטרה, כי הם מתארים את המים דרך השקפה, דרך הטיהור הזה, הוידוי. זה מאוד חשוב ומאוד חזק. אז בעבר היה נהוג שאדם פשוט היה מתוודא על הדברים שהוא עבר, היום הם יסדו את זה ויש טקסט כתוב שהם אמורים ללמוד אותו בעל פה והם באים בתאריכים קבועים לפי הירח, הם מתכנסים פעם בשבועיים וביחד עושים את הסוג'ון. סיפרתי לכם שכן רינפוט שהיה מאפשר לנו שאנחנו לא נזירים להיכנס לטקס ואלו מאיתנו שהיו לנו נדרים טנטרים, הוא היה מכניס אותנו לטקס והסוג'ון אצלנו כלל גם את כל הנדרים, גם של הבודיסטווה וגם הטנטרים. מאוד ארוך, שמול אותו בעל פה בטיבטית. מאוד מרגש, והנזירים ניגשים אחד אחד ללמה, קוראים בערך בפניו ומתוודים. וככל שמתוודים יותר מהר, ככה בולמים את הנזק, ואולי לפעמים גם מתקנים אותו. עצם הבידוי מתחיל לטהר אותו. דורית שואלת, לנזירים יש את האמצעי הנפלא הזה של וידוי לטהר את העבירות שלהם וקרמות שלהם. מה איתנו שאנחנו לא נזירים? בגלל זה אני המלצתי לכם אתמול למצוא לכם מלמה, לחבר לוידוי ולעשות את זה. או לבוא ללמה ולעשות את זה. או לנהל יומן ולעשות את זה ביומן. העיקר לא לשמור את זה, לא להסתיר את זה, קודם כל לא מעצמכם. זה אחת הסיבות שקלר עם חודשי בחמלתו הזמין אותנו לתקסים, למרות שלפי אביניה הוא לא היה אמור לעשות את זה. אני גם למדתי את זה למסופר עם חודשי בקיץ שעבר, ותוך כדי הלימודים שמה בקליפורניה, הוא נתן נדרים לשתי בחורות צעירות. יום אחד הם היו עם השיער היפהפה, יום שני ראש מגולח. גם הלמה הזה ברוב חסדו הזמין אותנו לטקס, מה שלפי אביניה לא אמורים לעשות, אבל הלמה, המילה שלו עולה על כל זה. כל התהליך הזה, יש נדרים ויש עבירות, אנחנו מהר מאוד במיינד שלנו הולכים לרגשי אשמה. אין דבר שרחוק מזה, ממה שצריך לקרוא במציאות. המטרה היא לא שנרגיש אשמים עודות מה שעשינו. המטרה היא להשתמש בנדרים, להפסיק לצבור קרמה שלילית, ולהפסיק לסבול, ולהתחיל לצבור קרמה חיובית. זאת המטרה. אז זה לא עודות האגו, הכל זה עודות לצאת מהאגו. אשמה היא של אגו. אני מרגישה אשמה, אני עשיתי רע, אני רעה. לא, הקטע הוא המעשה הזה, הוא לא ראוי, המעשה הזה יגרום לי לסבול, לא אני רעה. המעשה יגרום לי לסבול. וכשמבינים את זה היטב, אז אתה בא ללמה, והוא לא שם בעניין לשפוט אותך, זה הדבר האחרון שהוא יעשה. הוא מבין הרבה יותר טוב ממך מי אתה, ומבין את הפוטנציאל שלך. הוא שם בשבילך כדי שאתה תוכל לטהר את זה. הוא רוצה שתהיה מאושר, זה כל המטרה של הלמה. יכול אדם לקחת נדרים, נזירות או אחרים, ואם הוא לא שומר עליהם בקפידה והיטב, ולא עושה את הסוג'ון כמו שצריך, הם ידרדרו. כי הם נתונים לקרמה. תרגול טנטרי יכול לדרדר, הוא יכול להפוך למשהו מונוטוני חסר חיים. כל תרגול יכול להפוך לכזה. אז חשוב לעשות את זה היטב, חשוב לעשות את זה עם כל הלב, ועם הרבה כוונה ומודעות. רואים הרבה במערב אנשים שקופצים על העגלה והם לא יודעים מה שהם עושים, ועוד אין להם את הכוונה הנכונה ולא את התפנית ולא את ההקפדה, וזה נראה להם מאוד אין לעשות משהו בודיסטי בניגוד למה שההורים שלהם עשו בבית, נוצרי או יהודי וכך הלאה. זה לא הקטע, אם אתה לא מכניס את הכוונה אתה לא תתקדם, ורואים הרבה במערב אנשים שקפצו על העגלה ונשארו תקועים. מאוד חשוב לקחת את ההתחייבויות, לפחות את החמש, לאנשים שאינם נזירים. זה מה שבונה אתכם. אפשר להיכנס לטנטרה בלי לקחת את הנדרים האלה. יש למה שיכניס אתכם ככה טנטרה, אבל לא תתקדמו, אז חבל על הזמן. מאוד חשוב, ומאוד חשוב כאמור שהמוטיבציה תהיה של תפנית, של לעזוב סמסרה. מאוד משחרר לקחת אותם בצורה כזאת. השאלה נשאלה אנשים שלקחו נדרים וויתרו עליהם. אני פגשתי כמה וכמה אנשים שהיו נזירים ועזבו את הנזירות. זה קורה הרבה במערב. אנשים שפגשתי, שדיברתי איתם אחרי שעזבו את הנזירות, תמיד היה טון של התנצלות במילים שלהם. חשוב לא לשפוט אותם, כי מצד אחד זה נחשב קרמה שלילית, מצד שני, לפעמים יש סיבה יותר חשובה לעשות את זה. יש למשל את הסיפור על בסובנדו ואחיו, נכון? בסובנדו היה מי שערך את האבידה מקושה, ואחיו מאסטר הסנגה שהביא לנו כתבים מדהימים מפי מייטרי עצמו. האמא שלהם הייתה נזירה, היה לה חזון שאם היא תוותר על הגלימה והיא תלד ילדים, יהיו לה שני בנים והם יהיו מורים רוחניים גדולים. היה לה חזון עוד יותר גבוה, וזה מה שהיא עשתה, היא ויתרה על הגלימה. אז אתם לא יודעים מי עושה מה ולמה, אתם לא יודעים לא לשפוט. את עבודת המלאכים אנחנו לא יכולים לקרוא מכאן, אז לא לשפוט. אם אני רואה עוולה, אני צריכה כמיטב יכולתי לבלום את העוולה. אבל לא לשפוט את העושה, כי אני לא יודעת מה הוא עושה. רק כמיטב יכולתי, אם אני מבינה שזאת עוולה, ואני חייבת לעצור משהו שאני רואה כעוולה. אבל בשום אופן לא לשפוט את העושה, כי אני לא יודעת מי הוא ומאיפה הוא בא ומה הכוונות שלו, ומה הקולות שהוא שומע. זה אני לא יודעת. הלמה שלי, כן רמפוצ'ה לא היה נותן נדרים אם את לא לוקחת את כל החמישה. וגשם מייקל לא מסכים לתת את הנדרים אם את לא לוקחת את כל החמישה. יחד עם זה הוא יעודד אותך לשמור בעצמך בלי שהוא נתן לך אותם כמיטב יכולתך. היו 18 אסכולות של ויניה. יש מפלגות, יש דעות שונות, יש בית הלל ובית שמאי בכל מקום. אני הולכת לפי הלמות שלי. כשמישהו אומר על זה אני לא יכול לוותר, זה מדיקציה שעוד אין מוטיבציה שלמה של תפנית. אז אם ככה, עוד מוקדם לתת לך נדרים. יש אנשים שבאים לדרמה ואומרים, אני רוצה לחיות את החיים שלי, ושיהיה לי גם קצת רוחניות בחיים. אז במקום ללכת לשחק פוקר, אני אבוא לשיעורי דרמה. זה טוב, אבל עד שלב מסוים. אתה לא יכול להמשיך ככה לנצח, כי אז פשוט תמות. אתה צריך בשלב מסוים לתפוס תנופה. אתה צריך בשלב מסוים לקחת עמדה ולרדת מהגדר. ולהתחייב. בקיצור, מה שהלמה שלי אומר, בביניה כתוב, לא לתת את הנדרים, למי שלא פיתח גאון נפש מסמסרה. אז לאדם כזה, הוא ילמד לא קורס אחד ולא שניים, אלא 18 קורסים שבהם הוא ילמד על הגאון נפש מסמסרה, עד שהוא יקלוט. עד שהוא יקלוט שאין משהו אחר לעשות עם החיים האלה, אלא לצאת מכאן. כי אחרת, נמשיך להסתובב בגלגל עוד אינספור עידנים לאין שיעור. והאמת, האמת, האמת, אם אתה לא שם את כל יהפך על הדרך, החמוד הזה יציג אותך לפני שתגיע. אז עלם, ברוב חמלתו, הוא לא ייתן תנדרים למי שלא מוכן להם. אתה רוצה תנדרים? בבקשה, תסתכל למה אתה לוקח אותה. תבדוק, למה לקחת אותה? אתה לא יכול להמשיך להרפל את התודעה שלך עם אלכוהול וסמים, ולהגיע לשום מקום. בלתי אפשרי.
מפריע לי כשמסתכל לפרספקטיבה שכל הדתות משתמשות בהפחדה בשביל להביא את האנשים. זאת נראית לי טכניקה שהופיעה אצל כל הדתות. ומצא משהו שיביא אותי מעבר, לא משהו שיקבל אותי בתוכפה.
בואי תציל אותי להערה, אבל לפי הכללים שלי. זה לא עובד ככה, יש כללים למשחק ולא את קובעת אותו. אם היית יודעת את הדרך כבר היית מגיעה, נכון? כשאדם מבין באמת את הזוועה של סמסרה, כשהיא באה אלייך, כשהיא מדפקת על דלתך, וכשאת מבינה שאת חסרת אונים לבד ואת צריכה עזרה, את לא אומרת תשתמשי בשיטות נעימות יותר ולא כאלה, את קורעת על ברכייך ואת שמה את ראשך לרגלי הלוטו של עולם, את אומרת, עזור לי, אני בצרה, אני בצרה פטלית, תוציא אותי מכאן, בבקשה, בבקשה. בואו נעשה מנדלה.
סומא דפרחים אדויה אין הצילי יבשות הארבע נחמה ולבנה היא אדויה ופנימים של כל חסד במלאתה דליבי ירחנה ואגשנה כגם של עדנתיה לליבי ירחנה הולכה אגשנה כגם של עדנתיה מפנו וכך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב.
אידם גורבו רצה מנדלה, כך נראית תהיה.